להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום אור מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
יראת המשיח, נוכל להסביר את הליקוטי מערב. כל מי שלומד את הליקוטי מערב מקבל נוער חדש, אחרי שנייה אומר שכל סיפורי הקבלה נמצאים בתוך הליקוטי מערב.
את הספר הזה כתב רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. היו זקנים וחסידים גדולים וקדושים שאמרו שאי אפשר בכלל להסביר את הליקוטי מוהר"ן, אלא כל אחד כפום דמשער בליבו, כל אחד מה שיכול לשער בליבו, כי רק המשיח יוכל להסביר את הליקוטי מוהר"ן. הרב חשין היה אומר שכל ספרי הקבלה נמצאים בתוך הליקוטי מוהר"ן. אז ממילא כל מי ש... לומד את הליקוטי מוהר"ן, מקבל מוח חדש, מקבל הערה של ספירת הבינה, שזה הספירה שבעצם קיימת עד ביאת המשיח ומאפשרת לעשות תשובה. כתוב שכאשר יתגלה מלך המשיח, הספירה הזו נכבט, היא כבר מפסיקה להעיר בעולם, ספירת הבינה, ואז אי אפשר יותר, לא עלינו, לא על אף אחד, אבל אי אפשר יותר לשוב בתשובה. גוי שירצה להתגייר, אומרים לו, החמצת את הזמן. יהודי שירצה להתקרב לשם יתברך, וכבר יבוא משיח, באופן של ההתגלות האמיתית שלו, לא רק באופן של חזקת משיח, אלא ההתגלות ממשית של המשיח, אז המשיח לא יוכל לאפשר לו לשוב בתשובה. למה? אחת הסיבות שכשיהיה התגלות אור משיח, הטבע עצמו קצת התחיל להשתנות, וכולם יכירו בשם. מקטנם ועד גדולם, כולם ידעו אותי, מעל ארץ דעה את השם, כמיים לעם יחסים. לא אמרו איש אל רעהו, לכו ונדע את השם, כי כולם ידעו אותי. כתוב הרביה, רביה זה ילדים קטנים, ידעו מה שתלמיד חכם בדור שלנו יודע. ילד קטן, ידע מה שתלמיד חכם עצום יודע בדור שלנו. רבנו מתחיל עם האות א', איזה יופי, להתחיל את הלימוד במילה אשרי. מה אומר את כל האומר, אשרי שבבתיך, תהילה לדוד, 3 פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. רבנו מתחיל כאן את התורה א' מליקוטי מוהר"ן במילה אשרי. באות א', שהיא כל כולה שם השם, ידוע שא', יש בה את האות ו' באמצע, ויוד למעלה ויוד למטה. יוד ויוד זה 20, יוד זה 10 ועוד יוד זה 20, וו זה 6, 26 זה שם הוויה. יוד כוו כ, תחבר יוד א וו א, זה שם הוויה 26. אז כל העניין של האלף זה נקרא אלופו של עולם, ואלף תמיד רומזת לשם יתברך. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. הפסוק הזה מופיע בתהילים קי"ט באלפה בטא, זה נקרא אלפה בטא, כי זה פרק הכי ארוך בתנ״ך, מופיעים בו 8 פסוקים על כל אות. אות א', 8 פסוקים שמתחילים באות א', אות ב', אות ג', וכן זה הדרך. רבנו לקח את הפרק הכי ארוך בתנ״ך, ואת המילה הקדושה שמתחיל הפרק, אשרי, והחליט לכתוב בה את הפרק הראשון, את הפתיחה של ספר ליקוטי מוהר"ן. אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת השם. בעצם כל התורה מבוססת, בסוף אנחנו נראה איך שהמעגל נסגר, שכל מי שיתבונן בפסוק אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם באמת יבין את כל המהלך של התורה הנפלאה הזו, תורה א' בליקוטי מוהר"ן. בפשט, אשרי האדם שהולך בתמימות, אשרי האדם שהוא תמים, במה מתבטאת התמימות שלו? בזה שהוא הולך בתורת השם. במילים אחרות, מי שלא הולך בתורת השם, אין בו תמימות. תמימות זה שלמות. אשרי תמימת דרך הולכים בתורת השם, דה, דרך אגב, כל התורות שמתחילות במילה דה נחשבות לתורות גבוהות. יש כאן בליקוטי מוהר"ן עשרות פרקים, עשרות תורות, כל פרק נקרא תורה. יש קבלה כזאת היכן שזה מתחיל במילה דה, יש בזה עומק מאוד גדול באותה תורה. דה, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. אז יש הרבה אנשים שמתלוננים, למה לא הולך לי? או למה זה קורה לי? הרבה פעמים אנשים מפנים את זה לכל מיני יראות חיצוניות, פחדים חיצוניים. אף על פי שעין הרע למשל זה דבר שהוא אמת. הזוהר אומר, מן דלד אכיל מעין אבי שלד אכיל מאלוקי ישראל. מי שלא מפחד מעין הרע לא מפחד מאלוקי ישראל. ויש עניין לפחד, אבל לא יותר מדי. כי מן דקפיד כבדינן בעדי, מי שמקפיד יותר מדי וחושש יותר מדי ועושה יותר מדי סגולות ועניינים ורעש, אז זה עשוי דווקא לשלוט בו יותר. אבל צריך לדעת שהרבה פעמים אנשים תולים את החיסרון ואת החוסר הצלחה, אם אני לא מתחתן, אם אין לי ילדים, אם יש הפלות, תולים את זה בגורמים חיצוניים, כשבא כאן רבנו הקדוש ואומר לנו שבעצם תפסיק לברוח מהאמת. האמת מאוד פשוטה. עסק התורה. עוד יום ועוד יום ועוד שעה ועוד שעה, ודווקא בשעות שקשה, ודווקא למי שקשה יותר, כל רגע של עסק התורה זה הולך ומרים אותו ומעלה אותו על יתר אנשים שבעצם רגילים וקל להם. שראי את מימי דרך הולכים בתורת השם, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. בקשה זה בדרך כלל מומנט של עניין גשמי. תפילה זה עניין יותר רוחני. בא רבנו ואומר לנו, כל כמיהה שיש לך, כל חיסרון שיש לך ואתה צריך למלא אותו, בין אם זה תפילות, בין אם זה בקשות, בין אם זה תחינות, כל חסר בעולם, אני פותח לך כאן ומגלה לך שהכל על ידי עסק התורה. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות, כל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ויותר מזה, ואכן בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים. הכוונה היא גם העליונים וגם התחתונים. גם אלה שיכולים מלמעלה למנוע אותנו, שזה המקטרגים, שבדרך כלל נוצרים מהמעשים הלא טובים, כי כל מעשה לא טוב וכל עבירה שהוא נגד הרצון האלוקי, הוא יוצר באופן מיידי קטגור או מחיצה. והמשנה הרי אומרת שתורה ומעשים טובים כתריס לפני הפורענות. הדבר היחיד שיכול לחסום את המקטרג, את אותם חסימות שיורדות מלמעלה, זה עסק התורה. ואכן בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים. כל מי שצריכים. זאת אומרת שגם למטה, כל האנשים שאנחנו זקוקים להם, כי כל בני האדם הם שליחים. אתה צריך עזרה בבנק, ואתה צריך עזרה רפואית, ואתה צריך פה ושם עזרה. אחרי הכל, העזרה נעשית גם כשבשורש הכל מלמעלה, והשם נותן את הכוח לאדם לעזור לנו. אבל אחרי הכל, השליחים זה לא חתולים. אף על פי שיכול להיות לפעמים גם בעלי חיים שהופכים להיות שליחים בדרך של השגחה פרטית. אבל השליחים הם בני אדם בדרך כלל, שהשם מלביש בהם את השליחות. וכשאני עוסק בתורה, אני יוצר חן מיוחד. רבנו יגיד בהמשך שהחן הזה נסוך על פניו של אדם שעוסק בתורה. שמי שיש לו עיניים זכות וטהורות, יכול להבחין בבן תורה, כי חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה, לא פילוסופיה ולא פיזיקה ולא כימיה ולא ביולוגיה ולא רפואה, אלא החוכמה שחוכמת התורה, חוכמת אדם תאיר פניו, היא מאירה את פניו. זה אור מיוחד שרק זכי הראות, מי שיש לו עיניים נקיות, יכולים לראות על אדם שהפנים שלו זכות על ידי עסק התורה. האמת שלפעמים גם אדם רגיל יכול לראות את זה. רואים אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות של חושך, אפילו לפעמים בתי כלא, ששינו את כל דרכם, וכל הגסות של הפנים, כל הגסות התנועות אפילו של עברי הידיים ותנועות הגוף, הכל מקבל עדינות מיוחדת, והפנים מקבלים הילה ואור מיוחד. ורבנו הקדוש כותב כאן שאכן בחשיבות של ישראל, לא רק האדם הפרטי, אלא של כל עם ישראל, כל המושג הזה של עם ישראל, הולך ומתעלה על ידי עסק התורה. ראינו את זה דרך אגב הרבה הרבה בתקופות ההיסטוריה השונות, בתולדות עם ישראל והעולם, שכשעם ישראל היו באמת מוסרים נפש על עסק התורה, היה לנו שקט מהאויב. במיוחד בארצות ערב, היה ידוע שהיו מכבדים מאוד בתקופות שהיהודים היו באמת מוסרים נפש על תפילה ועל תורה, הם היו מאוד מאוד מכבדים את לומדי התורה. רבנו מסביר, הן ברוחני, הן בגשמי. חשיבות של ישראל מתרוממת לא רק על ידי השרים שלמעלה והכוחות שלמעלה, שהם בעצם המקור לכל השפע, אלא גם על ידי בני האדם שנמצאים כאן, מהעבד והשפחה ועד השרים ועד המלכים, מהפקיד הקטן ועד סגני המנהלים הגדולים. כולם הופכים להיות משרתים של אותו אדם שבאמת מוסר נפש על עסק התורה. כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. שימו לב שרבנו מדבר כאן הרבה על המילה חן. ובעצם המילה חן היא עוטפת את כל התורה הזאת. אנחנו נראה שהמילה חן היא מילת המפתח לכל התורה א'. רבנו ייקח את המילה חן עוד מעט, ועל פי הקבלה והסוד של האותיות יפרק את המילה הזו ויסביר אותה. עיקר החשיבות ואחינו אצלם, ועלינו זה גלות, זה נפלה עטרת ראשנו, שהמושג חן זה מושג רוחני הכי גבוה. התורה נקראת חן, יעלת חן כתוב, התורה שלנו נקראת יעלת חן, וכשהחן נמצא אצל הגוי, זה נקרא נפלה עטרת ראשנו, זה נקרא גלות. אבל על ידי התורה נתעלה חן וחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן. מה זה יעלת חן? שהיא מעלה חן. מה זה ממושג יעלת חן? אז הגמרא במסכת עירובין אומרת, למה התורה נקראת יעלת חן? שמעלה חן על לומדיה. עכשיו, החן הזה יש לו הטלת וטו. מי שיש לו חן רוחני, הוא יכול לעמוד אפילו כנגד רוצחים וכנגד מושלים הכי קשים שבעולם. כי החן שלו זה חן רוחני. אור השם מאיר את פניו. כשאדם יוצא מעמיק וגם כן יש עליו אור מיוחד, אבל זה חולף אחרי דקות. במיוחד אם הוא לא ממשיך רוחניות על עצמו. או אם הוא התגאה, כי הגאווה מורידה את הרוחניות בשנייה אחת. גם כשאדם עוסק בתורה, ופניו מאירות עד כדי כך שמלאכים יכולים לפחד ממנו, ככה כתוב בתורה ב', בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי מוהר"ן תניאנה, שיש מושג כזה שיהודי צריך להגיע לדרגה כזו שהוא ימשול במלאכים. זאת אומרת, יהודי יכול להגיע לכאלה רמות רוחניות, שהוא יוכל למשול במלאכים. כלומר, הוא יוכל למשול בכוחות הטבע לגמרי. כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן שמעלה חן על לומדיה. ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. מה זה קשור? מה זה קשור? אם יש לאדם חן, אז מתקבלות התפילות? אלא שהחן הזה יש לו כוח להטיל וטו על כל המקטרגים למעלה. אין להם כוח לשלוט בנו. הרי כשיש לאדם צרות, הוא עובר את הכביש בשעה 2:05, בלא עלינו, קורה מה שקורה באמצע הכביש, והוא כבר לא פה. זה הכל מתחיל מכתרוגים שיש למעלה, מגזרות שיש למעלה. כשיש חן על האדם, הגזרות האלה מתבטלות. זה לא שקר החן והבל היופי, זה לא חן של גוי, זה לא יופי של גוי, זה לא יופי של יפת השם ליפת וישכון בו הלך שם. זה יופי רוחני, זה הערה רוחנית של הפנימיות של האדם, כי הפנים לא סתם נקראים פנים. הפנים שלנו זה המפגש עם הבני אדם, זה המומנט הכי חיצוני, הפנים. צריך להחליף את השם, לפתוח מילון אבן שושן, להחליף את השם, מקום לקרוא לזה פנים, לקרוא לזה חיצון. למה קראו לזה פנים? למה השפה הקדושה שלנו קרא לזה פנים? כי הפנים מגלים את הפנימיות של האדם. פני האדם מגלים את פנימיות האדם. במיוחד העיניים שנקראים תרעין דנשמתה. העיניים נקראות חלונות הנשמה. הם מגלים ממש את הפנימיות של האדם. כמו שיש כאן תורה שהעיניים יכולות לראות דברים נשגבים מאוד. יש כוח לעיניים לראות דברים מעבר לראייה של הראייה הגשמית. כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, שכל דור ודור יש 36, תלתה ושיטה צדיקה, למד וב צדיקים, למקבלי אפה שכינתה, שרואים פני שכינה, ורואים מסוף העולם ועד סופו. צריך לדעת שיש צדיקי יוסד עולם, בכל דור ודור, וגם כאן בדור שלנו, אלה פה איתנו היום כולנו חיים, שיש להם ראייה מסוף העולם ועד סופו. וכל הכוח הזה לראות, זה מכוח התורה שלנו. כי התורה שלנו זה עצם הרצון והחוכמה האלוקית. אורייתא מחוכמה נפקת. כתוב בזוהר, התורה יצאה מהחוכמה, שזה החוכמה האלוקית. אם התורה היה לסוף, אז היינו רואים שבגיל 30, 40, אתה מקבל תעודה, פרופסור לתנך, פרופסור לגמרא, פרופסור לתלמוד, פרופסור לתלמוד ירושלמי, פרופסור לתורה, פרופסור למשנה, פרופסור למדרשים, פרופסור לתוספס. אתה מקבל תעודה ואתה יכול ללכת עם זה, להיות משוחרר. רואים שהתורה לא נגמרת. אין לך מקצוע בעולם. לכל תכלה ראיתי קץ, כל דבר יש לו קץ. אבל התורה רחבה מצוותך מאוד. אין לה סוף, אין לה קץ. אנשים בני 80 ו-90, הרב אלישיב בגיל 102, עד לחודשים האחרונים, עיניו לא זזו מהספרים. עד החודשים האחרונים, לפני מותו, באו ושאלו אותו את השאלות הכי מורכבות והכי מסובכות בהלכה, בעניינים הכי עמוקים של התורה, בדיני מקוואות, שזה דינים מאוד מסובכים, בדיני קודשים, תארות, היו שואלים אותו את השאלות הכי מורכבות. זה בניגוד לטבע, כי המוח של האדם בדרך כלל הולך ומזקין, התאים מזקינים. איך יכול להיות? זה ממש בניגוד לטבע. שאדם הולך מרגע לרגע ונעשה יותר בעל זיכרון, יותר בעל הבנה, יותר בעל עמקות. איך זה יכול להיות? הגזרת הכתוב, הגמרא בסוף מסכת עוקצין אומרת, תלמידי חכמים, ככל שמתבגרים, חוכמתם מתווספת עליהם. מארצות, ככל שמתבגרים, חוכמתם מתערפת עליהם. הכוונה היא שהם הולכים ומסיקים מסקנות הפוכות מהמסקנות האמיתיות של החיים. איש הישראלי, למה הרב כאן כותב איש הישראלי? תגיד לנו שזה שווה לכל אדם, כל יהודי. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר. דרך אגב, על המשפט הזה אין קץ פירושים. מה הכוונה להסתכל בהשכל של כל דבר? קיבלת מוח וקיבלת לב. כל דבר שקורה איתך, כל דבר שאתה רואה, שומע, חווה, מדבר, אתה צריך, מעבר למה ששמעת וראית וחווית, אתה צריך קצת להיכנס יותר עמוק. להסתכל בהשכל של כל דבר. למה הוא נברא, איך הוא נברא, איך הוא נוצר, למה הוא נוצר, כדי שאתה בסוף תגיע, מכל דבר שתתבונן בו, תגיע, אם תרצה ולא תרצה, לכך שהתכלית זה אין סוף ברוך הוא, השם יתברך. באמת, ההסבר הכי פשוט של המילה בסך של כל דבר, זה בתכלית של כל דבר. כלומר, עם כל ההסברים שישנם על המושג הזה, בשכל של כל דבר, רובם מסבירים שכל דבר הוא גשמי, כי העולם הוא גשמי, אתה צריך להפוך אותו לרוחני, לראות שיש בו רוחניות. אבל במסקנה המעשית של ההסבר של המשפט הזה, זה שכל יהודי צריך להסתכל בתכלית של כל דבר. לא סתם הוא אמר לי כך. ולא סתם קרה לי כך, ולא סתם ראיתי כך, ולא סתם שמעתי כך. יש פה דברים. ככל שאדם מתבונן יותר, שאין בני אדם, ואין אוזניים, ואין באמת עיניים, ואין באמת פה, אלא הכל זה דבר השם, הוא מרים את המוח, הוא מרים את כוח ההשגחה, הוא מתחיל לראות איך השם יתברך ככל שהוא מושגח יותר, השם יתברך זורק עליו יותר סימני השגחה. ככל שהוא מתבונן יותר בהשכל שיש בכל דבר, הוא מושגח יותר, והקדוש ברוך הוא כמתנה רגע אחרי רגע נותן לו יותר ויותר סימנים. עד כדי כך שכל מה שקורה סביבו זה שכינה אחת גדולה, הוא מרגיש את השכינה, כי כל מה שקורה לי בעצם זה לא המקרה. הרי זה בעצם הטעות של רוב העולם. הטעות של רוב העולם זה שאך מקרה הוא לי. רמב״ם הרי צועק על זה בהלכות תענית. רמב״ם כותב שבאים צרות על האדם, צרות על העולם. האדם אומר, הרי זה יד המקרה. אומר הרמב״ם, זוהי דרך אכזריות. לא רק שזה כפירה מוחלטת שאדם אומר מקרה, אלא זה דרך אכזריות. להגיד מקרה זה בדיוק ההפך ממה שרבנו כאן אומר, שאדם צריך להתבונן בשכל של כל דבר. כל דבר יש בו שכל, כל דבר יש בו תכלית, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כי מהדבר הקטן ביותר ועד הדבר הגדול ביותר, נמצא שכל עצום ונורא. והסיבה היא בגלל הצמצום. שאת זה אנחנו נשתדל ללמוד בכלך פתחי חוכמה, את סוד צמצום הספירות. מה הכוונה? שכל הדברים שבעולם, כל עד עצמך, דומם, צומח, חי ומדבר, כל הנוצרים בעצם נוצרו מכוח הצמצום. כי אפילו הנמלה הקטנה שמטיילת בארץ, והאבן שלו זזה, וצמחים שיש להם כוח הצומח שהפכו מיסוד האדמה, יסוד האפר ליסוד הצומח, וגדלו בכוח המים. כל דבר שבעצם נראה לעינינו, כשאתה בעצם מפרק אותו בשורש שלו, והולך איתו אחורה, 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 אתה בעצם מבין שבשורש נמצא פה אלוקים חיים. בזרע הקטן ביותר, שנצמח ממנו עץ ואילן, בשורש שלו, בגנים שלו הרוחניים, אתה מגלה בו שיש בו אלוקים חיים בסופו של דבר. והסיבה היא שאפילו האבן הדוממת והשולחן עץ הזה, אם לא היה בו חיות אלוקית, הוא היה הופך לא להיות אדמה או פירורים, כי גם זה ממשות, הוא היה הופך להיות עין ואפס הגמור. אם עכשיו העם מסתלק מהשולחן הזה, המצבר האלוקי שמחיה אותו, הרי הפיזיקה גילתה שבכל דבר, כל הדומם, כל שכן במעלות הגדולות ביותר של תאי הצומח ותאי החי, יש בהם תנועה בפנים. מי המאמין? הרי אם היית אומר את זה לפני שהפיזיקה גילתה את זה, היית אומר את זה לכל בן אדם ברחוב, אתה יודע שיש בתוך האבן הזאת מערכת שלמה שזזה ונעה בפנים, במהירות גדולה. יש בפנים מולקולות, יש בפנים אטומים, חלקיקים. האמת שרבי שמעון בר יוחאי כותב את זה בזוהר כבר לפני כמעט 2000 שנה, בלי שהיה לו מעבדות פיזיקה. אבל כל התנועה הזאת זה רק לגלות במעט שהכל למעלה זה אלוקות, והכל למטה זה הסתרת האלוקות. כל מה שקורה פה זה הסתרת האלוקות. הכל זה אלוקים, הכל. כל מה שקורה לנו זה אלוקים. רק הכל נסתר בתוך גוף, בתוך עצמות, בתוך בני אדם. הפלא הכי גדול זה עצם האדם שהוא שק של עצמות וגידים ובשר ומטר 70 או מטר 80. בעצם בתוכו נמצאת נשמה אלוקית. בתוך הגוף הזה נמצא נשמה אלוקית, חלק אלוקי עולם ממש. הרי ככל שאדם מתבונן בזה בעומק גדול יותר, כל הנושא של דיני נזיקים מצד הכישלון שבהם, לא מצד האידיאל, מצד כישלון היצר, לא עומד לו בניסיון. הוא לא צריך ללמוד שום ספר מוסר כדי לא לדבר לשון הרע ולא לפגוע בחבר ולא להלבין את פניו ולא להציק לו ולא לשדוד אותו ולא לגנוב ממנו ולא להונות אותו. כי אם הוא באמת באמת מכיר הכרה מלאה שכשמוישה מדבר איתי אז צלם אלוקים מדבר איתי, איך אני יכול לפגוע בו? איך אני יכול להזיק לו? מה, אני מסתבך עם, עם השורש שלו? אני מסתבך עם האין סוף? איך אני יכול לפגוע באשתי? איך אני יכול לפגוע בחברים? איך אני יכול לפגוע במי שקטן ממני, במי שכמוני, במי שגדול ממני? בעצם ככל שנתבונן בזה יותר, אנחנו מרימים את הנפש שלנו למקום כזה גבוה, מקום כזה עצום, שזה בשבילנו לא יצר בכלל, זה לא עבודה בכלל, לא לפגוע ביהודי, לא לדבר עליו לשון הרע, לא להלבין אותו, זה לא, אין לנו יצר בדבר הזה, כי אנחנו לאט לאט חיים ומממשים את ההבנה ואת התובנה שכל יהודי שעומד מולי זה צלם אלוקים. הרי מצד האמת, צדיקים גדולים היו נזהרים לא לפגוע בדומם, לא לפגוע בבעלי חיים, אפילו שאלה אם כן שזה בעל חיים שמאוד מזיק, אז צדיק שהיה לו כוח להתפלל ולהגיד, ריבונו של עולם, יש פה נחש בגינה, תסדר את העניינים, תעיף אותו, תעיף אותו מכאן, אני סוגר את החלון, אתה תדאג שהוא יצא מכאן. וכמובן, מי שבאמת מונח במקום הזה, וזה לא תפילת שקר, אולי הוא באמת מונח באמונה של השגחה שהשם שומע אותי, הנחש ימצא את מקומו ויעזוב את גינתו. למרות שלפי ההלכה, כל בעל חיים שמזיק, יש לי יותר גמור להשמיד אותו. אבל היו צדיקים כאלה שהיו מרחמים על מקקים, היו מרחמים על, על כל דבר, היו אומרים רחמם על כל מעשיו. היו כאלה שהגיעו לדרגות כאלה שהיה להם אפילו רגש רוחני כלפי הדומם. כלפי הדומם ממש. כלומר, מכיוון שהם הבינו שהכל זה אלוקות, היה להם אפילו מעין במרכאות רחמנות על הדומם. כי הכל זה יצירה של השם. נכון ש... העץ הזה, כשאני מסתכל עליו, אני הולך רוורס אחורה, מי עשה אותו, מי עשה את השולחן הזה, אז אני רואה פה פועלים, אני רואה פה פתאום קבלן, אבל לך אחורה, לך אחורה, מאיפה העץ הזה? העץ הזה היה, אתה יודע שהעץ הזה היה פה ביער ירושלים לפני 200 שנה? היה פה עץ ביער ירושלים, היה פה איזה 10 אנשים שעמדו מתחת לעץ, היו מתבודדים שם ומתפעלים. ודווקא את העץ הזה החליטו לחתוך, לעשות ממנו פה שולחן, השולחן זכה שעומדים עליו ספרים. אז יש עד כדי כך התגלות של רחמים אפילו על הדומם. כמובן שזה לא רחמים ברמה שאני יושב עכשיו ומרחם עליו. אלא הרחמים נובעים ממקום מאוד עמוק, שבעצם יש לי איזו סיבה להעריך כל דבר, לכבד ולהכר כל דבר. זה כתוב על הצדיקים שחביב עליהם אמונם יותר מגופה. א', שלא פושטים ידיהם בגזל. דבר שני, שהם יודעים את הערך האמיתי של כל דבר גשמי, שאפשר לעשות איתו, להרים אותו למקום רוחני. 12 אבנים, עמדו מתחת למרעשותיו של יעקב אבינו, עליו השלום. התחילו מריבות זו עם זו. עליי יניח צדיק ראשו. כך אומר המדרש. עליי יניח צדיק ראשו. האבן, כשהצדיק מתקרב אליה, היא כל כולה מתחילה לקבל חיות כזו שיכולה לצעוק, לא מתוך. היא לא מקבלת פה וחמש מוצאות הדיבור, והיא מתחילה באמת לדבר. אבל המומנט הרוחני שלה, שקיים בתוכה, מתחיל לפעול ולהגיד, עליי יניח צדיק ראשו. את האבן הדוממת משתוקקת לתיקון. אדם שזיקח את עצמו ותיקן את עצמו, האבנים ברחוב מחכים מתי הוא ידרוך עליהם. מתי הוא ידרוך עליהם? מתי הם יהפכו להיות מצא כדי שצדיק יעבור עליהם וילך עליהם? לכל המקומות הקדושים שצדיק הולך, לכל מקום שצדיק אמיתי הולך, הופך להיות קודש קודשים. בכלל, כל יהודי, כל יהודי שמקיים מצווה, באותו רגע שיהודי מקיים מצווה, המקום סביבו, כל הארבע עמוד סביבו, זה ממש שער השמיים. כמקום אשר אתה שוכב עליו, אדמת קודש הוא. כל מקום, יהודי הניח תפילין פה בצד, כל האזור סביבו, אדמת קודש הוא. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. השכל, הכוונה היא האלוקות, זה דבר שאין לו קץ, זה דבר שלא נגמר. ובעצם הרב יסביר בהמשך שאי אפשר לקבל את האור של השכל אלא על ידי צמצומים מאוד מאוד גדולים, שהם משתדל להבין אותם. מי שקורא את השורות האלה מבין שהשכל של כל דבר, מה המטרה שאני צריך להסתכל בשכל של כל דבר, אומר הרב בפירוש בשורה השלישית, בקטע השני, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו דבר. שמעתי משהו, ראיתי משהו, זה אומר שאני צריך ללמוד ממנו איך להתקרב להשם יתברך. זה נקרא בהשכל שיש באותו דבר. בהשכל של כל דבר הכוונה היא איך ללמוד מזה להתקרב להשם יתברך. הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. וזה בחינת יעקב. כי יעקב זכה לבכורה, שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה. כמו שכתוב, ראשית חוכמה. וזה בחינת, ויעקבני זה פעמיים, תרגום אונקלוס, וחכמני. מה קשור ויעקבני וחכמני? רואים, כשעשיו התלונן על יעקב שלקח לו את הבכורה, כתוב ויעקבני זה פעמיים. התרגום האונקלוס, שזה תרגום שהוא קודש קודשים, שהוא נחשב למפתח ללימוד כל מיני סודות בתורה, בעניינים עמוקים, אומר התרגום, וחכמני. חכמני לשון חוכמה. יעקב אבינו זכה באמת לאור החוכמה. יעקב אבינו בספירות זה נקרא תפארת. התפארת היא בעצם כל הזער אנפין, כל הזער אנפין, כל החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, כל אלה נקראים בעצם זער אנפין, שזה התפארת. וכמו שיש חוכמה ובינה ודעת, כך יש חסד, גבורה ותפארת, שהתפארת היא בעצם מקבלת מהחוכמה. יעקב אבינו זכה להמשיך את אור החוכמה. יש גמרא שאומרת שהבכור זוכה לחוכמה. חוכמה יתרה. אף על פי שיש כזה משפט רווח, רוב הבכורים פשוטים, הכוונה היא, בגלל שהוא הגדול בבית, אז נותנים לו הרבה, אז הוא הופך להיות קצת יותר מפונק. והוא יכול לדרוש יותר מאחרים, ולהתרגז יותר מאחרים, ולקנות יותר באחרים. זה מצד המידות. אבל הבכור זוכה לאיזושהי חוכמה יתרה, לא תמיד היא באה לידי ביטוי, ולא תמיד הוא מנצל אותה. יעקב אבינו זכה לאור החוכמה, זכה לבכורה. הבכורה נקראת ראשית, והחוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה, יראת השם. וזה בחינת ויגבני זה פעמיים וחכמני, זה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. אנחנו נראה במהלך התורה הזאת שהחוכמה נקראת שמש, מכיוון שכל העניין של החוכמה זה לפקוח את העיניים ולהאיר את עינינו, והיא בעצם ההתחלה של הספירות מצד ההשפעה, כי הכתר זה אמנם הספירה הכי גבוהה, והכתר ממש נמצא מתחת לאור העצום והנורא. כתר זה הבחינה של הנבא, אבל התחלת הספירות מצד הכוח שלהם לפעול זה מהחוכמה. זה נקרא הספירה, מה שנקרא אבא ואמא, זה אבא זה חוכמה ואמא זה בינה. ולכן תשימו לב בסידורים שיש ניקוד לאותיות של שם הוויה, החוכמה זה בניקוד פתח, הכתר זה קמץ. אז תשימו לב שאתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחונן ממתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם חונן הדעת. מי שיכול לראות כשהוא מתפלל שלוש פעמים ביום 18 לראות ברוך אתה השם חונן הדעת, זה מינימום של כוונות לראות את שם הוויה בניקוד פתח, ובינה זה בניקוד צרה. התפארת למשל זה חולם חסר. חוכמת אדם תאיר פניו, וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה שהוא ראשית, שהיא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה, וזה בחינת ויעקבני זה פעמיים, תרגם אונקלוס וחכמני, וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש, וזה בחינת ואורח צדיקים כאור נוגה הולך באור עד נכון היום. זה פסוק במשלה, שכמו שהשמש מתחילה להאיר בבוקר מעט 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 עד הצהריים, שאז היא בשיא ההארה שלה, כך הצדיקים הולכים וגדלים מרגע לרגע ומיום ליום. ואור צדיקים כאור נוגה, נוגה זה אור נמוך, הולך ואור, הולך ומאיר עד נכון היום, עד אמצע היום, שזה שיא האור. כלומר, החוכמה היא הולכת ומאירה מרגע לרגע יותר ויותר. ככה הצדיקים הולכים ומאירים מרגע לרגע יותר ויותר. וזה בחינת חטא, לשון חיות. החוכמה, על פי הקבלה, החוכמה נקראת חטא. ולמה היא נקראת חטא? כי כל העניין של החוכמה זה לתת לנו חיות. תשימו לב, כשאדם ישן ואז המוחין שלו לא עובדים, כי השינה זה אחד מ-60 מן המוות, וכל המוח שלו במצב של מנוחה, ואז רק כוח המדמה, שזה יכול לשדר חלומות, רק אז פועל שמה. אז כשאדם ישן, שימו לב שהוא בלי חיות. אדם מתעורר והוא יושב, הוא יכול להיות גם כן כמעט בלי חיות, אבל כשפתאום הוא יצטרך להתרכז במשהו מאוד 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 הכרחי או מכריע בחיים, או פתאום הוא יקבל איזשהו טלפון ויגידו לו, תשמע, אתה יודע ששכחת את הכסף שלך במקום פלוני ולא מוצאים אותו, ו יגידו לו איזה משהו שפתאום הוא כבר לא ישן, אלא הוא חייב כבר להתחיל להפעיל את כל כוחות המוח, כי קרה פה משהו, יש פה איזו הפתעה במוח, מה יקרה לו? הוא ישר יקום, הוא ישר יזוז, הוא ישר יתחיל להפעיל את הגוף, כי החוכמה היא קשורה לחיות. אין דבר שמחיה את האדם כמו החיות, לכן כתוב, החוכמה תחיה בעליה. ולכן, ככל שאדם חכם יותר, במיוחד שמדובר בעסק התורה, הוא יכול להאריך יותר ימים. אלא אם כן, יש סיבות שאדם נפטר לפני הזמן, היו צדיקים גדולים, אפילו בנו הקדוש נפטר בגיל מאוד צעיר, הרמק, הרמחל. כשצדיקים נפטרים בגיל צעיר זה סוד, אי אפשר להבין אותו. לפעמים זה כפרת כל הדור, לפעמים זה עניינים עמוקים אחרים. אבל באופן כללי, החוכמה מאריכה ימים. והחוכמה תחיה בעליה. מה זה תחיה בעליה? היא נותנת לאדם חיות. תראו, כתוב בפסוק, אם בחוקותיי תלכו. מה זה ללכת? ללכת זה חיות. במה החי בא לידי ביטוי? בשונה מן הצומח והדומם. בזה שהוא זז, זה הולך. אם בחוקותיי תלכו, מה המדרש אומר וגם רש"י מביא את זה? שתהיו עמלים בתורה, בחוכמה. החוכמה מחיה בעליה. יש לה כוח לחיות את הנפש, את הרוח, את הגוף. זה מה שכתוב כאן, אני קורא את ההמשך. זה בחינת ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. וזה בחינת חטא, לשון חיות. השמש נקראת חטא. החוכמה נקראת חטא. תזכרו את זה טוב. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. אז הקטע השני התחיל, כי איש העשרי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. כלומר, בחטא. בשכל של כל דבר זה באות חטא, שהיא החוכמה. שבעצם ככל שאני אתבונן ביותר, אני אצור תנועה, אני אצור חיות. אנחנו אומרים גם בתפילה. מה אומרים בתפילה בערבית? כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהיה יומם ולילה. הם חיינו. התורה היא חיינו, היא נותנת לנו חיים. האמת שמישהו נמצא מבחוץ ולא נמצא בפנים, הוא באמת לא נכנס איזה חודש לישיבה פנימה באמת, לראות מה זה, מה נורא המקום הזה, אין זה כי עם בית אלוקים. מי שבאמת עדיין לא נכנס לחוויה הזאת של להיות באמת באמת בלוע בתוך התורה, קצת קשה לו להבין את זה לאדם שעומד בחוץ. אבל לא 100 ולא 200, מאות רבות של אנשים שכן היו בחוץ, מכל מיני סוגים, כאלה שהיו באוניברסיטה וכאלה שהיו בכל מיני הצלחות אחרות, מבחינה כלכלית ופיננסית, וכאלה שהיו סתם שרויים בתוך יצרים, ושינו קצת את דרכם ונכנסו לתוך עמלה של תורה, ותוך באמת באמת עסק התורה, הם רואים את זה, הם לא צריכים, לא צריך לחדש להם את זה, שהתורה נותנת לנו חיות. רבנו יגיד בהמשך שיש לזה תנאי, שצריך ללמוד תורה בכוח. לא בעצלתיים וברפיון, אלא ללמוד תורה בכוח. ממש להבין שאני צריך להפעיל את כל כוחות הנפש והגוף כדי לעמול בתורה. אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, בשם המדרש, שתהיו עמלים בתורה. ולכן הרב כאן כותב, כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. דרך אגב, רואים את זה אצל ילד, רואים את זה בחינוך. לפעמים ילד בוכה, ואתה כל כך לא יכול לשמוע אותו. אין לך כוח לשמוע את הילד בוכה. הוא לא סתם בוכה, הוא צורח. אתה לא יכול לשמוע אותו צורח. אז יש אבא ואמא שיגערו בילד, ויצעקו, ויתנו פליק קטן. אבל תשימו לב, שאם אתה בא לילד ואתה מסיח לו את הדעת, ואתה אומר לו, וואי, תראה, יש פה כך וכך. או ילד שאוהב כלב, אוהב חתול, אתה אומר לו, מוישה, ראית את בוא תראה את החתול, בוא תראה את הכלב. לא משנה, אבל אתה מכניס לו, במקום לגעור בו סתם, או לתת לו מכה סתם, שזה סתם פרימיטיבי, אתה מכניס בו איזה שכל, שכל אפילו של אסך הדעת, אתה רואה שפתאום הילד נרגע, פתאום הילד רוצה להתבונן, פתאום הוא פותח את העיניים, הוא מפסיק לבכות, פתאום הוא פותח את האוזניים, הוא רוצה להקשיב לך. וכן, ברמות גבוהות יותר, כשילד בוכה לא בכי של תינוק, אלא יש לו צער, הוא כבר בן 8 או בן 9, יש לו צער מכל מיני דברים, ואתה יכול להכניס בו דעת ולהכניס בו שכל, ואתה מדבר איתו ברמה של דעת ושכל, אתה רואה פתאום שהילד מקבל חיות, לפעמים שמחה. כשמכניסים שכל בבן אדם, הוא מקבל שמחה. לכן יש עניין, הרבה פעמים יש עניין להתייעץ. כתוב, הוא תשועה ברוב יועץ. אין מצב שאתה הולך להתייעץ ולא תזכה לתשועה. עצם ההכנעה שאתה נכנע ובא לפני אדם ומתייעץ איתו, כמובן שאסור להתייעץ עם רשעים, כי מרשעים יצא רשע, וכל עצותיהם וכל הכוונותיהם זה עניינים מסוכנים, עד כדי כך שכתוב בתורת הקודש, שאם אין צדיקים, לא עלינו, לא מצאת צדיקים, ויש לך שאלה מאוד מאוד שאתה מתלבט בה, לך לרשע, שאל אותו מה לעשות ותעשה הפוך. זה לא בדיחה, זה האמת. עד כדי כך הם יכולים לטעות, כי מי שבנוי מתומעה לא יכול להיות שיצא ממנו עצה טובה. אבל צדיקים, כל הדיבורים שלו יכולים להיות עצות טובות, לכן תשועה ברוב יועץ. אנחנו אומרים גם בערבית, תקננו בעצה טובה מפניך ופושענו. מהרה למען שמך, תשועה ברוב יועץ. תן לי עצה ריבונו של עולם, אתה מדבר עם השם, מתבודד, מבקש עצה. זה כבר פתח לישועה. אתה הולך לתלמיד חכם או לחבר טוב, גם ירא שמיים, שהוא תמים, הוא ענב, הוא חכם, אתה שואל אותו שאלה. אתה זוכה לחוכמה, והחוכמה מביאה חיות. אדם שנפל באהבה נפולה, לא עלינו. זה אחד המכות הקשות של בחורי ישראל היום. שמה בחורי ישראל, הכוונה בעיקר לכאלה שאין להם יד ורגל בעסק התורה. ונקשרו באיזה אהבת אישה, בחורה נעלמה להם. היא לא רוצה אותו. אז יש הרבה בחורים שמוצאים את עצמם בתוך המיטה, שבורים ודבועים וסחופים ומרוסקים, וההורים מתקשרים, אומרים, הבחור לא אוכל, לא שותה, לא רוצה לצאת, הוא כבר חצי שנה לא מתקלח, לא רוצה לצאת מהבית. כזה מצב נורא. אתה בא אליו, אתה מתחיל לדבר איתו קצת בשכל, מכניס בו את השכל שיש בדבר. מה זה בכלל אהבה? מה זה אהבת גוף? אולי יש אהבה יותר עמוקה. למה אתה לא מבין שהאהבה הזו שהייתה לך מתחילה ממקום הרבה הרבה יותר עמוק, שזה ואהבת את השם אלוקיך לכל לבבך, נפשך, מעודיך. זה מתחיל מעניינים הרבה יותר עמוקים, הרי מה זה אהבה? אם לא הייתה אהבת השם, לא היה אהבת הבריאות. הכל מתחיל מזה שיש בשורש אהבה. אתה יושב איתו שעה, שעתיים, עוד יום, שעה, שעתיים, אתה מסביר לו את המושגים, אתה מסביר לו באמת בשכל. הרי רבנו התחיל בקטע השני, כי איש הישראלי, הכוונה היא זה יפה לכל אדם. כל אדם יכול וצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. זה לא חייב להיות אדם עם IQ ברמה כזו או אחרת. כל אדם יש לו את הכוח להתבונן בהשם, להתבונן באמת. גם כשאתה במשבר נורא של אהבה, כי כל הלב שלך שבוי תחת אותה קליפה נוראה, זה לא אומר כלום. אפשר להכניס כזה דעת בבן אדם שאתה ממיס לו את כל האהבה הנפולה הזאת. בדרך אגב זה קורה המון, זה קורה המון. לפעמים לא עלינו הבחורים האלה, האמא לוקחת אותם לפסיכולוג, לפסיכיאטר, הם כבר צריכים אשפוז, הם צריכים כדורים, וחבל. חבל, בסך הכל צריך לקחת לו את המוח, לרחם עליו ולהתחיל להזיז אותו למקומות נכונים. כל אחד יש לו לב, יש לו מוח, הכל פועל, רק צריך להזיז את זה למקומות הנכונים. קטע השלישי, מחמת שאור השכל גדול מאוד. החוכמה זה דבר גדול מאוד. אין לנו מושג להבין ולהסביר ולהעמיק מה זה החוכמה האלוקית. מה זה האלוקות? אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון. דרך אגב, רק שכולם ידעו, זה שאנחנו לומדים את זה, מעבר לזה שאנחנו מנסים להבין, גם אני מנסה להבין, צריכים לדעת שאחרי הכל אנחנו זוכים באמת בסוף לחוכמה. אנחנו באמת זוכים בסוף שהאות ח' השמש תאיר באות נון, שזה ירח, בנפש שלנו פנימה. כי עצם העובדה שלומדים את זה, זה נותן לזה את הכוח לזכות לזה גם כן. חידה הקדוש כותב שמי שיש לו מידות רעות, מה יעשה? יתפלל על אותה מידה, וילמד על אותה מידה. יש אין קץ ספרים, אורחות צדיקים, וראשית חוכמה, וטהרת הקודש. המון ספרי מוסר, כן? חובת הלבבות. אז הוא אומר, נגיד אדם שיש לו מידת הקינה, ילמד וילמד וילמד, ויקרא ויקרא מידת הקינה, ויתפלל ויתפלל ויתפלל. אז גם כאן, עצם הלימוד הזה, הוא בעצם גורם לקיים את זה, גורם לזכות לדבר הזה, שנזכה להשפיע מהאות ח' לאות נ'. עכשיו, מה קורה כאן? מה זה ח', מה זה נ'? אז קודם כל כולם כבר מבינים, האות ח', מבינים, לא מבינים, זה לא משנה, נלמד את זה כאקסיומה. האות ח' היא בחינה של חוכמה. למה זה? כי הכוח של החוכמה זה לחיות. והאות ח' זה חיות. כל עניין זה, החוכמה תחיה בעליה. והאות ח' היא כל כולה חיות. האות נ' זה נקרא מלכות. תזכרו, מלכות. ספירה הכי גבוהה זה ספירת החוכמה. נכון שיש את הכתר, אבל אנחנו על הכתר לא מדברים. ספירה הכי גבוהה זה ספירת החוכמה, הכי נמוך זה המלכות. המלכות נקראת נון. אך מחמת שור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש ינון שמו. זה משהו אדיר, איך בכל תורה, הרב פה מצליח למצוא את הפסוקים ואת הראיות לגילויים האלוקיים שהוא מגלה לנו. לפני שמש ינון שמו. הפשט של הפסוק, זה ינון זה אחד משמותיו של המשיח. ולפני שהשמש תשקע, יתגלה שמו. יתגלה המשיח. זה הפשט הכי פשוט. עכשיו זה הרבה הרבה הסבר. אבל עכשיו בואו ניקח את זה למושגים שלמדנו. שמש מה זה? שמש זה חוכמה. מה זה הנון? זה המלכות. לפני שמש ינון שמו. פרש רשי לשון מלכות. וזה בחינת לבנה. כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. הירח, כל האור שלו, זה מהבזק של השמש, הוא מאיר. וזהו בחינת מלכות. הירח נקרא מלכות. דלת לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא מהשמש. שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש, קנה ונעשה אור הלבנה כאור החמה. כלומר, אומר כאן הרב שהתכלית זה להגיע למצב שאור הלבנה יהיה כאור החמה. ואז בכלל מגיעים לשלב שאור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. בפשט, עוד מעט יבוא משיח, השמש שיוקדת לנו כאן ביום, תהיה אפלה, תהיה חושך, ביחס לאור העצום שיהיה בזמן הגאולה. אור הלבנה שעכשיו תצא החוצה, יש חושך, אנחנו נמצאים כרגע לפנות בוקר של יום שישי. נצא החוצה, נראה חושך, נכון? עוד מעט יבוא משיח, יהיה אור יום, כמו שתיים בצהריים בחודש תמוז, כך יהיה הלילה. והיום יהיה כאור שבעת הימים. השמש יהיה כאור שבעת הימים. כמובן שגם זה מדובר במושגים רוחניים, אבל כאן הרב לוקח את זה שכל יהודי שיקיים את הדברים שכתובים פה בתורה א', הוא יהפוך את אור הלבנה לאור החמה. הוא יהפוך את המלכות שיש בו לחטא, לחוכמה. הוא ירים את הכל אל החוכמה. כלומר, כל הלב שנקרא לבנה, שנקרא מלכות, שכל היצרים נמצאים שם, יהיה משועבד אל החוכמה, ויהיה מבוטל אל החוכמה, ויעיר בו כל הזמן אור החוכמה. אור החוכמה תעיר בו. עד כדי כך שהלב יהפוך להיות כבר מוח. כלומר, לא מוח, מוח נקי, מוח זך, מוח שמאיר. במילים אחרות, הירח יהפוך להיות שמש. הרב יגיד שזה... שאנחנו צריכים לתקן את המידות ולהיות משועבדים לחוכמה וללמוד את התורה בכוח. אבל העיקר פה זה בעצם ההתבוננות. אז רק את השורות האחרונות של הקטע הזה, וזה בחינת מלכות, ללט לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אבל, מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו. אי אפשר להיות באמצע. אתה עולה למעלה אחרי 120 שנה, אומרים לך, עשיו, בוא הנה. יעקב, בוא הנה. טוב, אנחנו צריכים להחליט, או שאנחנו כאן או שאנחנו שם. או שאנחנו עשיו, שעברתו שמרה נצח, וכל כולו רצח ודמים, וגנבות וגזל ואכזריות. החידה הקדוש כותב, שלמה המוח של עשיו, קבור במערת המכפלה והגוף שלו בהר סעיר, כי הוא לא קישר את החטא ואת הנון. חידה הקדוש כותב את זה, הוא לא קישר את החוכמה עם המלכות. היה לו מוח עצום לעשיו, אפילו באלוקות. יעקב אבין השקיע בו המון, כמה שהוא היה רווה קשת, כמה שהוא היה איש צייד, אבל הוא היה חכם מאוד גדול. היה חכם מאוד גדול עשיו, חכם באלוקות, היה פילוסוף גדול. הוא ידע הרבה הרבה חוכמות אלוקיות, אבל הוא לא הוריד את זה לתוך הלב. הוא היה פילוסוף. אריסטו גם כן, ימח שמו, למה לא מברכים אותו? כי התורה מצווה שם רשעים ירכב. זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. הגמרא אומרת שכמזכירים צדיק צריך להגיד זכר צדיק לברכה, מזכירים רשע צריך להגיד שם רשעים ירכב. וגם אריסטו, שכתב ספרי מוסר ואלוקות, שהרמב״ם כותב כמעט בגדר של נביא, היה פושע, אחד הפושעים הכי גדולים. כולם יודעים שבלקראת אחרית ימיו תפסו אותו במעשים הכי מכוערים ומגונים. וכששאלו אותו, כל החסידים, התלמידים שלו, הוא אמר, מה שאני כתבתי, מה שלימדתי, אני חייב לקיים. אבל זה הפך היהדות. ביהדות אין מצב כזה. ביהדות אתה חייב לקיים יותר מאשר ללמד. כשהראשית חוכמה סיים את הספר שלו. ראשית חוכמה, מי יכול לעמוד בראשית חוכמה? רב שרבי היה מלמד את הראשית חוכמה כל יום. עליו השלום, היו יושבים בשיעור, הוא היה בלי ספר, היו קוראים והוא היה מתקן אותם. היה יודע את כל הראשית חוכמה הענק הזה, היה יודע את זה בעל פה. כשהראשית חוכמה סיים את הספר שלו, הוא הלך לבקש הסכמות מגדולי גדולי הדור שהיו אז, שאלו אותו אם קיימת את כל מה שכתוב כאן. הוא אמר להם, תנו לי יום אחד לבדוק. הוא בא למחרת ואמר להם, כל מה שכתוב כאן קיימתי. ואז נתנו לו את ההסכמה. אצלנו זה לא הולך כך. לא, אי אפשר להיות יהודי אמיתי ולדבר. אתה חייב לקיים עוד יותר מאשר אתה מדבר. כששואלים את האדם על פי דין תורה, מה זה דין תורה? על פי הלוכה, על פי הלכה, שואלים אותו, כמה גמרות סיימת ללמוד? והוא סיים 8 גמרות, הוא חייב להגיד שהוא סיים רק 7. מדבר שקר תרחק, אומרת הגמרה שבשלושה דברים מותר לשקר. אחד מהם זה במסכתה. הכוונה היא להגיד שלמדתי פחות. תגידו את זה היום לדוקטור ופרופסור באוניברסיטה. אם הוא ידע שכשהוא יהיה פרופסור הוא יצטרך רק לפרסם שהוא דוקטור, הוא לא יעיז ללכת על פרופסור. אצלנו זה מזיז לנו. אנחנו לומדים בשביל התואר, מה להגיד לאחרים. אנחנו אומרים תודה על כל רגע שזוכים ללמוד. כל שנייה שזוכים עוד שורה לדעת. אנחנו רק אומרים תודה, ימלא פינו שאיננו רינה, ותודה, ותהילה. אז אומרים את זה כל יום, ש... בידת היום, שמש, חטא, עוד חטא, והשבות האל לבביך, מלכות נון. אומרים את זה 3 פעמים ביום, בעלינו לשבח. בידת היום, והשבות האל לבביך, כל מה שאתה יודע, תזרוק לתוך הלב. תוריד את זה לתוך הלב. ברגע שאתה יודע, אתה יודע עוד דבר, אתה חייב שזה יפעל בתוך הלב, זיקוך. יראת שמיים, אהבת השם, ניקיון רוחני. אחרת, אתה עשיו. אדם שלא מוריד את הדעת לתוך הלב, הוא עשיו הרשע. אדם שלומד ולומד ולומד ויודע ולא מקיים, זה עשיו. זה מה שכתוב, אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, כוונה לתכלית, למצוא את האלוקות בכל דבר, מה שהוא אמר שם בקטע השני, כדי שהאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי זה. כלומר, כל דבר, המים, הספר, הסטנדר, המפתחות האלה, כל דבר, מהגשמי ועד הרוחני, שנקרא לפניי, הוא אמור לשרת אותי שירות כזה שיקרב אותי לשם. אבל עשיו, בדיוק הפוך, שביזה את הבכורה, ויבז עשיו את הבכורה. ואמרנו שמה זה הבכורה? הבכורה זה החוכמה. כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבכורה, דהיינו השכל כנל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, לא יאומן. שימו לב, שיש לו אינטואיציה יודע את זה, ככה בחברה, לכל סוגיה, יש כל כך הרבה אנשים כאלה שרק רוצים שישמעו אותם. הם באמת טיפשים גדולים, הם שוטים גדולים, הם רוצים רק לבלוט, שישמעו אותם. מה בקידושין אומרת שעשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו אנשים. כי הדיבור זה מין התגלות הלב. הדיבור זה התגלות הלב. קהלת, שלמה המלך, מלמד אותנו, ממש, נוסחה בפסיכולוגיה. שמה? לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. כל מה שהוא רוצה זה רק להתפעל. יש בני אדם כאלה שאפילו הרבה פעמים הם כל כך לא חכמים, שהם רוצים לראות שהם חכמים, אז הם זורקים פה מילה כזו ופה מילה כזו, לראות שהם כאלה יודעים קצת. אז זה מה שהרב אומר כאן, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דסיטרה אחרא, שעליה נאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. חפרה הלבנה ובושה החמה, דרך אגב, תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, מתרגם כאן, וחפרה הלבנה ובושה החמה, מן דפלחין לסיהרה, מי שעובדים את הירח, הם מתביישים. ומן דפלחין לשימשה, מי שעובדים את השמש, הם נחלמים. ככה מתרגם תרגום יונתן, וחפרה הלבנה ובושה החמה, שמי שעובד את השמש, עובד את הירח, עובד עבודה זרה, אז הוא בוש ונחלם. יש מושג שנקרא לבנה דה סיטרה אחרא. סיטרה אחרא זה לא עלינו, הצד האחר. תראו לכם שאדם אחרי 120 שנה מגיע למעלה, מגיע לבית דין הגדול, ואומרים לו, אתה סיטרה אחרא. מפחיד, אה? אין דבר יותר מפחיד מזה. אז סיטרח, אז זה כאילו אתה שלך לך לכיתה של עשיו. יש בית ספר שם של ישמעאלים, המנהל שם קוראים לו עשיו. זה לא שייך אלינו, לך שם. כדאי כל החיים, כל החיים רק לפקוט לשם, לעמול, לעבוד ביגע ויזע גדול מאוד, רק כדי לא להגיע לכלימה והבושה הנוראה הזאת, שאתה מגיע למעלה, הורים לך לך לבית ספר של עשיו. מה אתה עושה שם? שם כולם... הכל שם זה נשמות, הכל שם זה עניינים רוחניים. סימוד הדגן עדן. זה בחינת יצר טוב ויצר הרע. כי יצר טוב נקרא מסכן וחכם. ככה כתוב בקהלת. בחינת מלכות שהיא בחינת ענייה ודלה. דלת לה מגר מקלום. מאוד מעניין, כן, שהיצר הטוב נקרא ילד מסכן וחכם. למה מסכן? מה פירוש מסכן? מה... אם הוא מסכן, מה לי ולא? מה אני צריך להיות יצר טוב? עדיף להיות יצר רע. מה, צריך להיות מסכן? למה קהלת קרא ליצר טוב ילד מסכן וחכם? וליצר רע הוא קרא מלך זקן וכסיל. מה זה מסכן? כי מתגרים בו, כי עורבים עליו, כי היצרים הרעים והכוחות הרעים מנסים ללכוד אותו. אז הוא כל הזמן תחת סכנת היצר הרע. יצר טוב נקרא מסכן וחכם, אבל הוא חכם. הוא כולו יונק מהחטא, מהעוד חטא, הוא כולו יונק מהשמש. בחינת מלכות, שהוא מקשר את השמש לירח, שזה ללבנה, שזה מלכות, שהיא בחינת ענייה ודלה. דלת לה מגר מכלום. במילים אחרות, הביטוי האמיתי של חוכמה זה שהאדם מרגיש שהוא לא חכם. שהאדם אין לו ישות, אין לו גשמיות, אין לו ישות, הוא לא מרגיש שהוא יודע, והוא חכם גדול, והוא בקי גדול, והוא מבין גדול. אלא הוא כל הזמן במצב של, אני יודע, אני יודע ריבונו של עולם, שיש לי עוד הרבה הרבה מה ללמוד, הרבה הרבה מה לתקן. אדם צריך לדעת שאם הוא במקום כזה, הוא אדם מכיר את עצמו, אין מי שמכיר אותנו יותר מאשר אנחנו. שלושה מכירים את האדם, הקדוש ברוך הוא, יצר הרע ואשתו. וכמובן, אדם מכיר את עצמו. למרות שאדם אוהב את עצמו בקרוב אל עצמו, אבל בשעת ההתבודדות אדם מבחין באמת. ואדם צריך לדעת שאם הוא הגיע לדרגה כזו, שהוא באמת אומר לעצמו, מוישה, אתה יודע, יש לך עוד הרבה מה ללמוד, הרבה מה לתקן, אז הוא צריך לדעת שהוא צריך ממש לשמוח, באמת, לשמוח שאני במקום כזה. כי יש בני אדם שהם בטוחים, שהם כבר סידרו הכל העניינים. הכל מסודר למעלה. תקנו הכל. שהיא בחינת ענייה ודלה דלת לה מגרם הכלום. כי אם מה שמתקבלת מחוכמה ביצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. מלך כולו גסות הרוח של מלך בשר ודם. כולו שליטה. כולו להטיל מרות ופחד. זקן וכסיל. מלך זקן וכסיל. טיפש משהו כמו מזכיר את החשברוש. בחינת מלכות דסית רעך. זה בחינת יצר טוב ויצר רע, כי יצר טוב נקרא מסכן וחכם. בחינת מלכות. זה יעקב אבינו. תם יושב אוהלים. שהיא בחינת ענייה ודלה. דלת לה מגר מכלום. כי מה שמקבלת מחוכמה ויצר רע נקרא מלך זקן וכסיל. בחינת מלכות דסית רעך. שאינה חפצה בחוכמה ושכל. בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. יצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות דקדושה, להתגבר על מלכות דסית רעך. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. אדם צריך לנצל את הכוחות הטובים כדי להתגבר בהם על הכוחות הרעים. ולידי מה נותן כוח למלכות דקדושה? איך אתה נותן כוח ליצר הטוב, ליעקב אבינו, לאות חטא, על ידי התורה, שהוא עוסק בכוח. כמו שאמרו בתנו זכונה מברכה שם, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע, אי אזיל מוטב, ואם לאו, יעסוק בתורה. אם בא לך יצר רע, הצלחת לנצח אותו טוב, אם לא, אומרת התורה, הגמרא, יעסוק בתורה. כמו שאמרו בתנו זכונה מברכה, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם ברזל הוא מתפוצץ, אם אבן הוא נימוח. אז אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כי על ידי התורה, נותן כוח למלכות הקדושה, ואז מקבל את המלכות שהיא בחינת נון, נכון? אמרנו שהמלכות היא נון, חיות מן החוכמה שהיא בחינת חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, וכשזה קם זה נופל, ואזי נופל ונתבטל מלכות הרשעה, כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. היינו על ידי דרכי השם, היינו התורה. התורה נקראת דרך. כמו שהגמרא בדף הראשון בקידוש היא אומרת שהתורה נקראת דרך. את הדרך אשר הלכו בה. על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות הקדושה, הם מתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה. ופושעים ייכשלו בם, בחינת מלכות הרשעה, בחינת היצר הרע שנופל ונכנע על ידי התורה. אבי יגיד בהמשך ש... אם אתה לוקח את החטא ואת הנון, ואתה מחבר להם את הטף, מה נהיה? נחת. איך הוא הגיע לטף? נראה בקטע הבא, בעזרת השם, איך הוא הגיע לעוד טף. אבל אם אני יכול לסכם במשפטים מאוד קצרים, מה שעד לקטע הזה למדנו, זה שכל יהודי חייב להתבונן בתכלית של כל דבר, כדי שעל ידי זה הוא יתקרב לשם יתברך. וכשאדם מתבונן על התכלית, הוא מאיר את החוכמה, והוא גורם לחוכמה שיעות חטא להאיר את הלב שלו, להאיר באלף ולהאיר בעין, שהלב זה המלכות, זה הלבנה. והלבנה, אם לא נאיר בה את אור השמש, היא לא תאיר, כי לית לה מגר מכלום. ועל ידי עסק התורה בכוח, שזה הרמז של החיות, כי כל העניין של האות חטא, שזה השמש, זה החוכמה, זה החיות, זה להשתדל לעסוק בתורה בכוח. על ידי זה, אדם מקבל חיות, וזוכה באמת להאיר את אור נשמתו. כתוב דרך אגב, לעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. מה הכוונה? הלבנה הייתה בהתחלה עגולה. היא הולכת ונקטנת. אז במקום שהיא נקטנת, זה נקרא פגם הלבנה. עכשיו, לפי העניינים העמוקים, איך הגבר נקרא? שמש. והאישה? נרח. כי בסוף נראה שכל עניין של תפארת ומלכות זה זכר ונקבה, וזה קשור לחיי המשפחה בסוף. אפשר ללמוד מהתורה הזו המון סוד אמיתי של שלום בית. אז כתוב שמעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. שאם הגבר ישתדל לא לראות את הפגמים של האישה, הוא יוכל להאיר בה באור מאוד מאוד גדול. צריך להשתדל לא לראות את הפגמים של האישה. מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה. צריך להשתדל בדבר הזה. נפשי החזקה ויפיק אחת למה למה לא חסת עלייך ושכח אוי מן המגדל אותך